טוב, התחלנו את ההקדמה למידות הראייה, אל המידות, עם דפים. שמרחיבים. עכשיו החלק שלכם. לאן הגענו? בדפים. מקור שמונה. אז הגענו ל... ויש לכם גם את הדף השני, נכון? 3-4. שני עמודים, 1-2-3-4. מצוין. זה דפים של... הכותרת היא הקדמה אל המידות. ולמי שאין את הספר, אז נמצא בדף שלכם, בעמוד אחד למעלה. כותב הרב, זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש רגש. וכאן אמרנו שני דברים. תודה, לא שתתי צמחים. תודה, לא טוב לי. איכה, שני דברים. עשה טוב וסור מרע. יד ראשונה ואחריות. תודה רבה. שני דברים. אחד, איכה ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין. אז על זה דיברנו. לפי מה שאתם אומרות שלמדנו את מקור שמונה, אז דיברנו על איך, על התפקיד של הרגש, לתווך בין השכל לבין החיים. איך השכל, איך הרגש מתרגם לחיים את התובנות, שהן כאילו משקיפות על החיים מלמעלה. לכן סדר העבודה הוא, כמו שכתוב בתורה, וידעת היום ושבותי לבביך. קודם לדעת, ואז להביא את הידיעה אל הלב. למה קודם לדעת? כי אמרנו שהידיעה לעומת הרגש היא מוצקה והיא עקבית. ברגע שהבנתי ש2 ועוד 2 שווה 4, זה נשאר ככה לכל החיים. לעומת זאת הרגש הוא דינמי, הוא עולה ויורד תמיד, כל רגש, כל החיים, וזה בסדר. שזה אומר שמצד אחד כמובן אסור לזלזל בו, אבל מצד שני אי אפשר לבנות עליו. מסוכן לבנות עליו, כי הוא לא עמיד. אז הסדר הוא שקודם כל צריך להבין, אם אתם זוכרות, מקור שלוש, לקבוע אותה בלבנו, שנקבע בלב האדם, אב עליו יתברך, או הרמב״ם, שיתבונן האדם, ואז מיד אוהב ומשבח וכו'. ואז ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין. מכוח הדעת ירגיש בבניין יפעיל, כלומר יחולל רגש שיעזור לו לקנות את הטוב בטבע של קניין. זה דבר אחד. ודבר שני הוא להרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. זאת אומרת, יש לנו ציפייה מובנת שאנשים טובים יעשו דברים טובים ואנשים רעים עושים דברים רעים. איך זה יכול להיות שאנשים טובים עושים דברים רעים? אחת הסיבות היא הרגל. זאת אומרת, אם אנשים היה קנו הרגל לא טוב, אז אחר כך גם הם מבינים שזה לא טוב, אבל מאוד קשה לשנות הרגלים. אז זה מקור תשע. אז בואו נראה. כותב הרב, כלל הוא ששינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. וזהו גם במעשים חומריים, שפעולתם כבדה. וצריך האדם להניע איבריו לזה. ומכל מקום, אם הרגיל אדם עצמו באיזו תנועה תדירה, יקשלו מאוד למונעה ממנו. מה זאת אומרת? הרב אומר כאן, הרב בא ללמד אותנו כמה גדול כוח ההרגל בנפש של האדם. הכוח של ההרגל הוא מאוד 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 גדול. הוא כל כך גדול, עד שיותר חזק מאחד הכוחות הכי חזקים שבנו, אחד הכוחות שמוטבעים באחת הנטיות שמוטבעים בנו, מוטבעות בנו, בצורה הכי עוצמתית, והיא נטיית העצלות. כיוון שאנחנו עשויים מבשר ודם, כלומר מחומר, חומר בטבעו הוא עצל. חומר, אם לא יפעילו עליו כוח, לא יזוז. המצב הכי טוב לנו, הכי טבעי, כאילו לגוף, לרבות כמו בטטה, לא לעשות כלום. להיות פסיביים. זה מה שהגוף אוהב. לא סתם כל כך הרבה מספר משלי מוקדש למאבק בעצלות. וכשתגיעו בעזרת השם של הסיסרים, במסילת ישרים, מידת הזריזות, היא אחת ממידות מפתח. כי אם אין את האומץ הזה להתגבר על הנטייה הזאת, לא נגיע, לא נמצא את מה שאנחנו מסוגלים. אז הרב אומר שנטיית העצלות היא מאוד 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 קשה באדם, ומידת נטיית העצלות גורמת לאדם לפעול ולזוז כמה שפחות, ולמרות זאת, אומר הרב, אם יש הרגל שסותר את מידת העצלות, ההרגל גובר אפילו על העצלות. למשל, יש אנשים שמסבירים בידיים. תראות את זה שכל דבר מסבירים ככה ב... או יש אנשים שעושים תנועה עצבנית כל הזמן. אז נגיד שנגיד לאדם כזה שיתרגל, בוא אל תעשה, תסביר בלי, תגיד זה עוד פעם בלי ידיים, או אל תעשה ככה, למה זה, למה אתה כל הזמן עושה ככה? יהיה לו מאוד קשה להפסיק. למה? הרי לכאורה מצד הנטייה הטבעית של הגוף היא לנוע כמה שפחות. אז למה הוא, למה קשה לו להפסיק? כי הוא יתרגל. וההרגל יותר חזק אפילו מהעצלות. אז אם זה ככה בהרגל גופני, שיותר חזק מהעצלות שבנו, אז קשה להימנע מתנועה שהתרגלנו אליה, אומר הרב, ועל אחד כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש, שהן בני רשף. רשף זה אש, אנרגיה. אז בני רשף זה ביטויים, ייצוגים של אנרגיה, התנוצצויות של אנרגיה. אז תנועות מחשבות הנפש הם בני רשף, קלים מאוד בתנועתם, וגם לתנועות של מחשבות הנפש יש הרגל. מה ההרגל של מחשבות הנפש? לא מחשבות השכל, מחשבות הנפש. והורגלו לחשוב תמיד כפי ציורי הלב הגסים. באופן השגת כונני החומר והדמיון, באופן הנועם בהם, מעניין הנאות הערב הגופני, ואהבת כבוד וגאווה ויתר הדרכים המעוקלים. זאת אומרת, אני חושב שדיברנו על זה, שהסרט של המילים שעובר לנו במוח רוב היום זה לא מחשבות, זה דמיונות. מדי פעם אנחנו חושבים שצריכים לפתור בעיה, שצריכים להחליט משהו, שלומדים, אבל רוב היום המחשבות שעוברות, המילים שעוברות לנו במוח זה דמיונות. מה היה ומה יהיה ואיך ירגיש לי ואיך ירגיש לי. ובאיזו רמה, ברמות האישיות שלנו, לאיזו רמה המחשבות התרגלו להיות מחוברות? לציורי הלב הגסים. אנחנו חושבים, מדמיינים על, על נעימות. הזכרנו זכות? זאת החלוקה של המערל. אנחנו מורכבים מרובד פיזיולוגי, שאנחנו כמו בעלי חיים, ויש רובד נפשי, פסיכולוגי, אמוציונלי, ויש רובד שכלי, רוחני, מופשט. כל אחד מהרבדים האלה פעיל כל הזמן, כל אחד מהם בכל דבר מחפש משהו אחר. הוא שואל שאלה אחרת. הגוף שואל, זה מה שמעניין אותו. הוא שואל, זה נעים? כי זה מה שהוא מחפש. נגיד, אם אדם לא אכל, והוא רואה אוכל, הגוף שלו מגיב אוטומטי, נכון? מה קורה בגוף שלו? הלשון, הפה מתמלא רוק, הבטן מתהפכת. הגוף אומר, קחי תאכלי. הגוף לא שואל, זה כשר, לא כשר, זה של השנייה, זה גזל, זה מוסרי, זה לא מוסרי, זה ערכי, זה לא ערכי, זה לא מעניין את הגוף. הוא יודע רק דבר אחד, נעים, לא נעים. הוא מחפש, היא לא נעים. מה הנפש מחפשת? חוויות, ריגושים. כי הנפש שואלת, זה מרגש? והשכל שואל, מה השכל מחפש? מה? את האמת. אז השכל שואל, זה אמיתי? למשל, מי שעוברת בלילה ליד איזה בית, רואה אור כחול יוצא מהסלון, פתאום שומעת בווליום שהגה של אריה. איך הגוף מגיב? כאילו, מתכווץ, נכון? ממש יוצא, מייצר הורמונים של פחד. והנפש, מה הרגש? פחד. מה אומר השכל? שטויות, זה סרט. כאילו, אין הראיות בקריאת ארבע. אז הנה, דוגמה איך זה עובד, וכל זה קורה בחלקיקי שנייה. הגוף מגיב, הנפש מגיבה, והשכל מגיב. כיוון שבתור ילדים התרגלנו שהדמיונות והגוף זה העיקר, או והנפש מקסימום, אז מה שקורה זה שכשאנחנו מבוגרים, אנחנו יודעים שיש דברים נעימים ויש דברים טובים. אנחנו מנסים לשכנע את עצמנו שמה שנעים הוא בטח גם בטוב, הוא בטח גם בסדר. מה, כי זה כזה נעים, זה בטח נכון, זה בטח מותר. מה, לא יכול להיות שלא. כשהאמת היא שלא צריכים לשכנע את עצמנו שהנעים הוא טוב, אלא שצריכים לדבוק באמת בצורה כל כך שלמה עד שנבין שזה גם נעים. כלומר, לא שהנעים יהיה טוב, אלא שהטוב יהיה נעים. ככל שאדם יותר דבק באמת ואוהב את האמת, בוחר לחיות חיים של אמת, אז כל מה שאמיתי נעים לו. שראינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. הללויה, כי טוב זמרה השם, כי נעים, נווה תהילה. אבל אנחנו צריכים להתמודד מול הרגל. אז הרב אומר, זאת התמודדות קשה. נקרא את זה שוב מהשורה השלישית במקור. ועל אחת כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש שהם בני רשף קלים מאוד בתנועתם, והורגלו לחשוב תמיד לפי ציורי לב הגסים, באופן השגת כל ענייני החומר והדמיון, באופן הנועם בהם מעניין העלות הערב הגופני, זה בחומר ובנפש, ואהבת כבוד וגאווה. למשל, וואו, אם היו מכירים אותי באמת, היו מתחסים אליי אחרת. כאילו, היו יותר מכבדים אותי, היו יותר כזה, כל מיני דמיונות כאלה ש... ויתר הדרכים המעוקלים, שבחיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף, בלא סידור מוסכם מהחוכמה, המחיה בעליה, שימו לב, מה קראנו עכשיו? יש פה קואליציה בעייתית, שאם הנפש עושה קואליציה עם הגוף, נכון מה שהרב אומר, חיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף, אבל בלי אישור ולא סידור מוסכם מהחוכמה, המחיה בעליה, זה אמור להיות המלך. אם זה לא ככה, יוציאו קוצים ודרדרים בלי ספק. בלי ספק. כי כל הזמן יורד, כי כל הזמן יש פה השקיה. נגיד שיש איזה צינור ארוך, אנחנו רואים שיש כל הזמן נזילה, נגיד השעון מים מסתובב גם כשהברז סגור. איך נדע, איך נזהה את הנזילה? אם לא רואים מים זורמים, איך נזהה את הנזילה? זה טפטוף. רואים קוצים מדרדרים, רואים עשבים שוטים באיזושהי נקודה, מבינים שפה יש חור בצינור. כי אם המים זורמים, הם יצמיחו מה שיש. אם לא עושים עבודה של ניקוש, עשבים שוטים, עשבים שוטים יש בכל מקום. אז גם בנפש שלנו, כמו שאמרנו, מאז חטא אדם הראשון, אז יש גם צד לא שלם בכל מקום. בכל מידה בנפש יש גם את העיוות שבה. יש בה איזשהו טוויסט. אמרנו, כל מידות הנפש, לא, עוד מעט. זה ממש מביא אותנו לדבר הבא. כל מידות הנפש מעורבבות. אני חושב שדיברנו על זה קצת. נכון, כשדיברנו על זיכוך. כן, דיברנו על חטא אדם הראשון. אז יש הרגלים של מעשים, יש הרגלים של נפש, יש גם הרגלים של מחשבה. כשהדמיונות משתלטים על המחשבה. ואז אדם כבול, מה שנקרא בלעז, קונספציה. הוא לא יכול לחשוב בצורה אמיתית. לא, המחשבה שלו כבר לא מחפשת את האמת, אלא היא כל שיתאים למה שדמיינתי קודם. הנה, נתברר כבר כמה זה קטלני. טוב, אז בשעה טובה, אז עוד פעם, אז בואו נקרא שוב את א', בעמוד אחד למעלה. זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין, זה פעולה ראשונה, שהשכל יפעיל את הרגש כדי שהטוב יהיה טבע, ומילא יהיה קניין, ובסור מרע, אם לא יהיה פה שכל, אז מי יעזור להרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל? כי הנטייה הטבעית אחר ההרגל קיימת באופן טבעי, ויש בה גם צד רע. מי יעשה את עבודת הבירור? השכל, לכן הוא חייב להיות נוכח. בשעה טובה הגענו לבית. אומר הרב, כל מידה טובה, יש לכם בדף בעמוד 3 למעלה, כל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים עמה. זה אקסיומה. קשור למה שדיברנו עכשיו. מאז חטא אדם הראשון, טוב והרע התערבבו, אז לכל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים עמה. אם כך, זה מגדיר לנו את העבודה. וזוהי העבודה השלמה, להוציא לאור עולם את המידות הטובות, כשהן מנוקות מכל סיגי החסרונות שלהן. באלף אמרנו שצריך להגדיר מה טוב ומה רע. בבית, זה העבודה שנגזרת מזה. כמו דעת אלוקי אביך ועובדהו. אז פסקה, סעיף א' זה דע, סעיף ב' זה עבודה. אומר הרמח"ל במסילת ישרים. ודבר זה הודיעונו חכמינו זיכרונם לברכה באומרם נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. מה, באמת עדיף לא להיברא מאשר להיברא? מה? אם זה היה עדיף, מה, מפחדות לענות?
מבחינת נוחות כן.
בדיוק, בדיוק. אם זה היה האמת, השם לא היה בורא אותנו. האמת היא שוודאי שעדיף להיברא. להיוולד זה מחמאה. השם אומר, אני רוצה אותך בעולם, תהיה קרה לי. אם את לא תהיה בעולם, העולם יהיה חסר משהו, משהו משמעותי. אבל זה מסוכן. כי אפשר גם ליפול ולהפיל, לגרום נזק. אז נוח לו לאדם שלא נברא. יותר משנברא. אבל זה לא האמת. טוב שנבראנו, ברוך השם, אבל יש לנו עבודה. ועכשיו, שנברא, אומרת, יש שתי אפשרויות בגמרא. אחת, יפשפש במעשיו, יקדה אמרי, ויש אומרים, ימשמש במעשיו. אז כמובן, כמו כל שתי דעות בגמרא, זה לא מחלוקת, אלא כל אחד מאיר פן נוסף שמשלים את השני. ותראה ששני הלשונות הם שתי עזרות טובות ומועילות מאוד. כי, מה זה ומה זה? כי הנה, הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו. הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו. מה זה מעשים אשר לא יעשו? מה ההגדרה? אשר אינם הולכים על פי מצוות השם וחוקיו. כי כל אשר ימצא מאלה, יבער מן העולם. חמץ, גמור. כלומר, משהו שהוא נגד התורה, אז אין לו מקום בכלל. אז זה המיון הראשוני. מותר, אסור. אז זה חשבון נפש הפשוט, חלוקה כוללנית. החמישמוש הוא החקירה, אז זה פשפוש. החמישמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם. לחקור ולראות היש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה, כלומר איזשהו רצון לא נקי, איזשהו אינטרס. אז מצד אחד אנחנו עושים מעשה טוב, מצד שני, כיוון שמעשה הטוב בא מרצון לא טוב, אז ככל שאנחנו משקיעים במעשה הלא טוב, מכוח הרצון הלא טוב, אז הרצון הלא טוב הזה צומח יותר ויותר. אז זה בעיה. נגיד, אדם שמקיים מצווה מתוך רצון לכבוד, אז הוא מקיים מצווה. אבל ככל שהוא מקיים אותה יותר, אז הרצון שלו לכבוד תופס אצלו יותר מקום. זה בעיה מידותית. או איזה חלק רע שיצטרך להסירו ולבערו, איזה, נגיד, הקשר או היבט שמבחינתו המעשה הזה לא טוב. כמו שרבי ישראל מסלנט אמר, שאדם שקם בבוקר לסליחות אבל בדרך הוא מאיר חצי שכונה כי הוא עושה רעש, אז יצא שכרו והפסדו. והרי זה כממשמש בבגד, אז זה נקרא משמש, כי זה כמו אדם שממשמש בבגד, לבחון הטוב וחזק הוא, או חלש ובלוי. כן ימשמש במעשיו, לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה, עד שישאר זך ונקי. כלל האדם, יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם, ומפקח על כל דרכיו. זאת אומרת, חשבון נפש עושים לא רק על עבירות. חשבון נפש עושים גם על המצוות. מה, ככה מקיימים מצוות? זה ברכת המזון? זה שבת? זה וכו'. לא מספיקה החלוקה הראשונית, טוב, רע, מצווה עבירה. זה עלול להשאיר אותנו מאוד לא מדויקים. ואפילו אולי, כמו שאמרנו, מצמיחים משהו שלילי כל הזמן, תוך כדי הדברים החיוביים שאנחנו עושים. הרב כותב באורות התשובה, תחילת פרק י"ד, כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה או מהירה למכור שורשן, אולי איראן באור של גדולה. כלומר, לא מספיק לתקן את הרע, סור מרע, או אפילו לתקן את הרע. צריך גם לתקן את הטוב הקטן, להפוך אותו לטוב גדול. ובמשפט הבא הרב מוסיף חידוש יותר גדול. וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כלומר השליליות, כך ויותר מועילים ומיטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות שעולות לאור הגדולה. זאת אומרת, אם ישאלו אותנו מה יותר גדול, מה יותר פעולה של גדלות בעולם, להפוך את הרע לטוב או להפוך טוב קטן לטוב גדול יותר, מה היינו עונים באופן טבעי? להפוך את הרע לטוב, זה נשמע הרבה יותר מרשים. אבל הרב אומר שעיקר התיקון הוא להפוך טוב קטן לטוב גדול. להפוך את הרע לטוב זה מינימום. זה רק נקודת ההתחלה של העבודה האמיתית. העבודה האמיתית היא שכל פעם, לעולם, לא להסתפק בטוב כמו שהוא, אלא לשאוף להצמיח אותו יותר ויותר ויותר. בשביל זה אנחנו פה. עוד, אומר הרב, לעולם צריכים, מקור 2 בעמוד 3, לעולם צריכים לכוון, לכוון פה הכוונה לכוונן, לדייק, שלא יביא זיכוך המידות לחולשת המידות, טהרת הרצון לדלדול הרצון. מה הסכנה פה? שאם לא עושים את ההבחנה הדקה בתוך העבודה, ועובדים בצורה כזאת גורפת, אז לפעמים זיכוך המידות עלול להחליש אותה. זה לא שהמידה נהיית יותר מדויקת, אלא מרוב פחד להשתמש בה, נגיד שגילינו שיש בה גם צד שלילי, אז אנחנו עלולים לעזוב אותה לגמרי, או להפעיל אותה בצורה מאוד חלשה. נגיד, מישהי מבינה שלרדוף כבוד זה לא טוב. בסוף היא לא דואגת אפילו לכבוד שמגיע לה. שדברו אליה בצורה מכבדת, שתייחסו אליה בצורה מכבדת. וזה לא טוב. מאיפה בא הלא טוב הזה? מעבודה למידות. מרצון לזכך את המידה. איך, כמו שהרב אומר, הגמרא אומרת במסכת שבת, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, באוהביו כצאת השמש בגבורתו. כלומר, מי האנשים האידיאליים, מבחינת המידות? אנשים שנעלבים ואינם עולבים. סימן, אומר הרב, שצריך להיעלב. הגמרא לא אומרת, אנשים שאינם נעלבים, עליהם הכתוב אומר, כי אם מעליבים אותי, צריך לדעת שזה לא בסדר. זה לא אומר עכשיו שצריך להחזיר, או אני יודע מה, להתנהג בצורה שלילית כלפי מישהו שהעליב אותי. אבל צריך לעמוד על זה, שזה לא בסדר להעליב אותי. אז צריך לעמוד על, לכוון, שלא יביא זיכוך המידות לחולשת המידות. טהרת הרצון לדלדול הרצון. לפעמים, כשאנחנו מגלים שמשהו ברצון שלנו לא נקי, אנחנו מתביישים בו. ואנחנו מרגישים לא נעים לרצות אותו, כי יחד עם הרצון הזה מתגנב כל פעם גם צד שהוא לא נקי, ואנחנו פוגעים בעצמנו. אנחנו מדלדלים את הרצון, שהוא המניע של החיים, אנחנו לא רוצים בעוצמה. מה זה אומר, מה? שאוהבי השם הם אנשים שפועלים בחיים, כמו שהשמש יוצאת, כתוב, והוא כחתן, יוצא מחופתו, יסיס כגיבור, לרוץ אורח, כתוב על השמש. שהשמש, כאילו, היא פועלת בעולם בעוצמה כזאת שמשנה את כל המציאות, מהירה, מחממת, מחיה את כל המציאות. לא מתביישת מכלום. אז ככה אוהבי השם צריכים להופיע בצורה כזאת בעולם, שמתקנת את העולם. אבל זה בעצמו לא בא ממקום כוחני, אלא בדיוק להפך, מי שיכול להיות נעלב ולא להעליב, הוא יכול להיות כזה. כתוב איך הם נראים. זה אנשים שלא נשחקים. אם אני זוכר, זה מה שכתוב עליהם. ילכו ולא יעפו. לא, ששם זה מסתיים בזה. ולגיבורי, קצת השמש בגבורתו. כי כמו שאמרנו, הלקאה עצמית, רגשית, לא תעזור. יוכל לעזור באופן זמני, ואז זה אשליה. אבל אם אני בודק את הרצון שלי לטוב, מה טוב בו ומה פחות טוב בו. אז, ואז אני שואל את עצמי, איך אני מגביר את הטוב שבו? מה אני לא מספיק מבין? אז הגענו למקור שלוש, שהוא עוסק בברירה הזאת. אמרנו, יש אוכל ופסולת, העבודה שלנו בעולם מלאכת בורר. אומר רב, בירור מידות הנפש, יש בו שני עניינים. האחד, עצם ידיעתו להבחין בהן בין טוב לרע. יש פה עכשיו כמה דברים, כאילו, יש פה שני עניינים, והעניין הראשון מורכב מכמה שלבים. חמישה, אני חושב. אז בואו נראה. הראשון, האחד, עצם ידיעתו להבחין בהן, במידות, בין טוב לרע. דבר שני, לחלקן על משמרותן. כלומר, מה התפקיד הייחודי של כל אחד מהם? כמו שמשמרת, כמו שיש משמרות בזמן. כלומר, אתה שומר מ-2 עד 4, אתה שומר מ-4 עד 6. אז יש משמרות. יש משמרות במידות. מתי הזמן הנכון למידה הזאת? שלב שלישי, לישבן בנפש. ישיבה זאת קביעות. כי לעמוד או ללכת קשה הרבה זמן, אבל לשבת אפשר הרבה זמן. לכן ישיבה זה קביעות. אפשר ללמוד תורה, צריך ללמוד תורה, בכל מקום, בכל שלב בחיים. ויש מקום שבו לומדים תורה בקביעות. איך המקום הזה נקרא? ישיבה. מדרשה. דבר השלב הבא, הוא להלבישן עליו. כן. שזה לא יהיה, זאת אחת הבעיות שלנו, שמדי פעם אנחנו נוגעים בענבה שלנו, בטהרה שלנו, אומרים, וואי וואי, אני ממש כזאת. כן, לרגע, פה ושם, מדי פעם. לישבן הכוונה שזה יושב, אני טיפוס כזה. זה השלב הבא, הוא להלבישן עליו. המידות נקראות לבושי הנפש.
מה ההבדל בין
ליישב בנפש להלביש עליו? אז רגע, ליישב זה עצם הקביעות. עכשיו, להלביש זה כמו בגדים, שזה כתוב בברייתא של קניין תורה. רציתי את המאיר פה, ומלבשתו, מי שעוסק בתורה לשמה, כתוב, ומלבשתו ענווה ויראה. אלה הלבושים שמתאימים לו. המידות נקראות לבושים, כי מידות כמו מדים, כי כמו לבוש, כמו לבוש. אדם לא הולך עם אותו, יש לבוש, כי יש דברים שהם קבועים, כמו ה-DNA, הוא לא משתנה אף פעם. אבל בגדים מחליפים. יש בגדים שמתאימים לקיץ, לחורף, לשינה, לטיול. בכל סיטואציה יש את הבגד שמתאים לה. אז אותו דבר במידות. לכל סיטואציה יש את המידה בנפש שמתאימה לה. מתי לוותר, מתי לא לוותר. מתי לתת, מתי לא לתת. אז זה גם מהבחינה הזאת, שצריך לדעת להחליף אותם. וגם הצורה שבה אדם מתלבש, היא הסגנון שבו הוא רוצה להציג את עצמו כלפי המציאות, כלפי חוץ. אז ככה המידות הן אלה שמציגות את הנפש בעולם. אז חשוב שבגד יהיה כזה, שהוא לא יהיה רחב מדי, רפוי מדי, וגם שהוא לא יהיה לחוץ מדי. כלומר, שהוא לא יפריע לתנועה החופשית, הטבעית. אז ככה האידיאל של המידות, שממש לבושים שמתאימים לנו. אז יותר מליישב, יותר מזה שהן יושבות בנפש, זה שהן מתאימות, שאפשר לנוע איתן בחופשיות, שזה ממש זורם בטבעיות. והשיא, ושיהיו מוכנות ברשותו בכל עת. לכן זה נקרא בעל מידות. השאלה היא אם אדם שולט במידות, או שאין שולטות עליו. אז אדם ששולט במידות נקרא בעל מידות. מה זאת אומרת שהוא שולט? שיהיו מוכנות ברשותו בכל עת. נגיד, אדם שהוא בעלים, בעל מידות, אדם שהוא שולט במידת הכעס, הוא כועס רק כשהוא מחליט לכעוס, הוא מפסיק לכעוס ברגע שהוא מחליט להפסיק לכעוס. אבל אם הוא לא מסוגל לעשות את זה, אז הוא לא שולט במידת הכעס, אז היא שולטת עליו. אז האדם הזה הוא לא אדם חופשי. ואדם שהוא לא חופשי, לא יכול לקבל עול מלכות שמיים. הנה ממש פרשיות שבוע שלנו. כשעם ישראל יוצא ממצרים, עכשיו הוא נקרא צבאות השם. כי אי אפשר להיות משועבד להשם ולעוד מישהו. אז כל עוד משועבדים לפרעה, לא יכולים להיות משועבדים להשם. ככה הגמרא אומרת, הללויה, לא עבדי השם, לא עבדי פרעה. אז מישהו עבד להרגלים, למידות רעות, הוא לא חופשי. אז בעל מידות הוא כמו טכנאי סאונד, שיש לו כזאת קופסה עם הרבה כפתורים, והוא יודע כאילו להעלות את האקו, את הבאס, כאילו להוריד לפי הצורך, לפי העניין, מה מתאים להרגע. אז ככה בעל מידות, הוא יודע בכל רגע נתון מה נכון להדגיש ומה נכון להוריד. השני, כל זה העניין הראשון. השני של בבירור מידות הנפש. השני, הפרדת המידות ונסירתן. ביאור הדבר. ההשקפה שהתחילת על המידות הטובות היא גם כן התחלה טובה. והמביאה לשלמות במשיכת יופיין והדרן. כלומר, עצם ההתבוננות על המידות היא כבר טובה והיא גם מביאה לשלמות, כי המידות הטובות מושכות אותנו, א', כי הן יפות. כלומר, מרגיש לנו שזה הרמוני. יופי תמיד זה הרמוניה. כל מקום שיש בו יופי זה כי יש בו הרמוניה. נגיד, יופי שבמנגינה זה הרמוניה שבין הצלילים. היופי שבריקוד זה הרמוניה שבין התנועות. אז המידות הנפש באמת מתאימות לה, אז אנחנו חווים אותן בצורה של הרמוניה. אז מידות טובות, הן מושכות את הנפש כי הן יפות, במשיכת יופיין, והדרן. הדר זה הקרנה כלפי חוץ. כך הרב מבאר על הוד והדר, שהוד זה הפנימיות והדר זה ההקרנה כלפי חוץ. אבל יש מידות שהן מצרניות מטבען. מיצר זה גבול. מידה מצרנית, לא למדתם בגיאומטריה, יש זווית מצרנית, כאילו זוויות שכנות. אז מידה מצרנית זאת מידה טובה, שיש לה שכנה בעייתית. כלומר, מידה שיחד איתה קבוע. ואז, אומר הרב, וכשרוצה האדם לצייר בו איזו מידה שלא באופן ברור, כלומר, בלי עבודה של ברירה, תימשך ממעילה אחריה הסמוכה לה, אף על פי שאינה עגונה ואינה דרושה לחפצו. כלומר, כמו איזה נושא הסמוי. נגיד, אדם מתלהב, שמח, מרגיש שהוא הצליח במשהו, זה קלות הדעת מתעוררת יחד עם זה. כי יש לו כזה מצב רוח טוב, אז עולה להיות פחות מדויק. או להפך, אדם מבין שהוא עשה משהו לא בסדר, וזה מצער אותו, והצער הזה הוא טוב, אבל מי מנסה להתלבש על הצער? עצבות. איי, איי, איי. כאילו, הצער זה בדיוק הפוך. הצער מדרבן לתקן, והעצבות מייאשת, העצבות משתקת. אבל עם שכנות. אז זה הצד השני, זה העניין השני שבבירור מידות הנפש. טוב, שיר שבוע הבא. בבקשה. שמחה רבה.